שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ב, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. תנו רבנן, שנו רבותינו בספרי. נאמר בפסוק, נקרא בפנים, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. ומכפל המילים, אם אמור יאמר, לומד הספרי, עד שיאמר וישנה. זאת אומרת שהוא צריך לומר את המשפט הזה, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, פעמיים. ולגבי עיתוי האמירה, אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אינו נרצה, שנאמר לא אצא חופשי. זאת אומרת שהאמירה חייבת להיות עד שיאמר את המשפט הזה בשעת היציאה, ואם הוא אמר את המשפט הזה רק בסוף שש ולא אמר אותו בתחילת שש, גם אז הוא אינו נרצה, שנאמר אם אמור יאמר העבד, זאת אומרת עד שיאמר כשהוא עבד. עד לכאן דברי הספרי, ועכשיו הגמרא מבארת אותם. אמר מר, ציטוט מהספרי, שאם אמר העבד בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, הדין שהוא אינו נרצה, שנאמר לא יצא חופשי. עד לכאן הציטוט מהספרי, ומקשה על כך הגמרא שתי קושיות. קושיה ראשונה, מה יעירה מלא יצא חופשי? מדוע למד התנא שהעבד לא יכול לומר את המשפט הזה בתחילת שש מהפסוק לא יצא חופשי? טיפוק לי, יכול היה ללמוד אותו דבאינן, שהרי צריך העבד לומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי ולקה. ובתחילת שש, רבו עדיין לא מסר לו שפחה כנענית, אז עוד אין לו אישה וילדים. ותו, ועוד קשה, שאמר הספרי, שאם העבד אמר בסוף שש את המשפט הזה, ולא אמר אותו בתחילת שש, הוא אינו נרצה, שנאמר, אם אמור יאמר העבד, שהוא צריך לומר את המשפט כשהוא עבד. עתו, וכי בסוף שש השנים, לאו עבדו? שהרי גם ביום האחרון זה נקרא סוף שש, וכל היום הוא עדיין עבד. עונה על כך, אמר רבה, שמהי הכוונה בתחילת שש? הכוונה בתחילת נתינת הפרוטה האחרונה, ומהי הכוונה בסוף שש? הכוונה בסוף נתינת הפרוטה האחרונה. הוא מסביר רש"י שכל תחילת שש שאמר הספרי, הכוונה כשמגיע להתחיל את סוף העבדות שיש בשווי של פרוטה אחרונה, שהיות שעדיין יש עליו שווי פרוטה לפי חשבון הגרעון, זה נחשב שהוא עדיין עבד. ומאחר שהוא התחיל לעבוד, זה כבר נקרא סוף, שהיות שאין עליו כבר שווה פרוטה, הוא לא נחשב עבד. וכך כוונה דברי הספרי. אם אמר העבד בתחילת שש, דהיינו קודם שווי הפרוטה האחרונה, בזמן שכבר יש לו אישה ובנים, הדין שהוא אינו נרצה, אפילו אם הוא אמר ושנה את המשפט, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, מפני שכתוב לא אצא חופשי, ומכאן למדו שהמשפט צריך להיאמר סמוך ליציאה. וכל זמן שיש עליו עדיין שווי עבודה של פרוטה שלמה, זה לא נחשב סמוך ליציאה. ואם הוא אמר ושנה את המשפט הזה בסוף הפרוטה האחרונה, והוא לא אמר אותו בתחילת פרוטה האחרונה, גם אז הוא אינו נרצה, מפני שנאמר, אם אמור יאמר העבד, דהיינו עד שיאמר כשהוא עבד. ועוד באותו עניין תנו רבנן, שנו רבותינו בספרי, אם יש לו אישה ובנים, ולרבו אין אישה ובנים, הדין שהוא אינו נרצה, שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, והיה כי אומר אליך, לא אצא מאימך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לא אימך. ומלשון הפסוק משמע, ואת ביתך, שגם לאדון צריך להיות אישה ובנים. ואם לרבו יש אישה ובנים, ולא לעבד אין אישה ובנים, גם אז הוא אינו נרצה, שנאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. ואם הוא אוהב את רבו, אבל ורבו אינו אוהבו, גם אז הוא אינו נרצה, שנאמר, כי טוב לו אימך. ומשמעות המילה אימך, שזה צריך להיות הדדי. ואם רבו אוהבו, והוא אינו אוהב את רבו, גם אז הוא אינו נרצה, שנאמר, כי אהבך. וגם במקרה שהוא חולה ורבו אינו חולה, הוא אינו נרצה, שנאמר, כי טוב לו אימך. וגם במקרה שרבו חולה והוא אינו חולה, הוא אינו נרצה, שנאמר, אימך, דהיינו שזה צריך להיות הדדי. עד לכאן לשון הספרי, ואומרת הגמרא הבאה, היא שאל רב ביבי בר אביי את השאלה הבאה, במקרה ששניהם חולים, מה יהיה הדין? האם מותר לרצוע את העבד, שהרי אימך באינן והאיקה? הפסוק הדגיש שצריכה להיות הדדיות בין העבד והאדון, וזה מתקיים. או דילמה או אולי, כי טוב לו אימך באינן והליקה. צריך שהדדיות תהיה דווקא בהתקיים מצב טוב לשניהם, וזה לא מתקיים, ונשארת על כך הגמרא בתקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ועוד באותו עניין תנו רבנן, שנו רבותינו בתורת כהנים, על הפסוק כי טוב לו אימך, אימך במאכל, אימך במשתה. זאת אומרת שלא תהה אתה האדון אוכל פת נקייה, והוא העבד אוכל פת כבר, או שאתה האדון שותה יין ישן ומשובח, והוא העבד שותה יין חדש, או שאתה האדון ישן על גבי מוכין, מזרון משובח, מצעים משובחים, והוא העבד ישן על גבי תבן. מכאן אמרו, כל הקונה עבד עברי הוא בעצם כקונה אדון לעצמו. ועוד באותו עניין, תנו רבנן, שנו רבותינו בתורת כהנים. על הפסוק, ויצא מאימך הוא ובניו אמו, אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, בניו ובנותיו מי נמכרים? אלא מכאן שרבו חייב במזונות בניו. וכיוצא בדבר אתה אומר, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו, ועל כך אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר לעבד, אשתו מי נמכרה? אלא מכאן שרבו חייב במזונות אשתו. וממילא נשאלת השאלה, מדוע התורה הייתה צריכה ללמד את אותו עיקרון גם לגבי הבנים והבנות וגם לגבי האישה? ועונה על כך הגמרא, וצריכה הייתה התורה להשמיע לנו את שני הדינים הללו, מפני די ישמוינן רק את הדין לגבי בניו, אז הייתי אומר, משום דלא בני מי עבד ומי חלנינו, שהם קטנים והם לא יכולים לעבוד ולפרנס את עצמם, מה שאין כן, אבל אשתו דבת מי חל ומי עבדי, שהיא יכולה לעבוד ולפרנס את עצמה, אימה תעביד ותיכול. אז אולי האדון לא חייב לפרנס אותה, אלא שהיא תעבוד ותפרנס את עצמה, ולכן הייתה התורה צריכה לומר שרבו חייב במזונות אשתו. ומצד שני, ויש מינן, אם התורה הייתה משמיעה לנו רק את הדין שהאדון חייב במזונות אשתו של העבד, הייתי אומר שזה מפני דלאו דרכה להדורי, שאין דרכה לחזר על הפתחים ולקבץ נדבות לפי שהיא בושה בדבר. אבל בניו הקטנים דדירקאיו להדורי, שאין הם בושים בדבר ודרכם לקבץ נדבות על הפתחים, אימה לא. אז אולי יקבצו נדבות ואדון לא יהיה חזייו לפרנס אותם, ולכן הייתה התורה צריכה ללמד אותנו שרבו חייב גם במזונות בניו. ולמדה הגמרא בעמוד הקודם שרוצים את אוזנו של העבד במרצע כאשר יש מחלוקת האם זה מתבצע בתנוך של האוזן או בסחוס של האוזן. ועוברת עכשיו הגמרא לדון כיצד מתבצעת הרציעה בפועל. תנו רבנן ששנו רבותינו בברייתא. הפכנו דף על הפסוק ולקחת את המרצע ונטטה ואוזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לעמתך תעשה כן. ואומרת הברייתא, אילו נאמר אוזנו בדלת, בלי להקדים את האות ב' למילה אוזנו, אז הייתי אומר שכוונת התורה שידקור כנגד אוזנו בדלת. כך שאת הדלת אין אכן הוא ידקור, אבל את אוזנו של העבד הוא לא ירצה. פותחת מיד הגמרא סוגריים ושואלת, כיצד ייתכן להבין ואוזן לא ירצה? והכתיב במפורש, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אלא בהכרח צריך לומר שכוונת הברייתא שהייתי אומר ירצאין על האוזן מהברי, כלומר מבחוץ רחוק מן הדלת, כמו שכתוב שקודם ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ואחר כך בנפרד כתוב ונטטה ואוזנו ובדלת. אז אחרי הרציעה ייקח את המרצע ויניחנה על הדלת וידקור כנגד המיקום של אוזנו של העבד בדלת. סגור סוגריים, ממשיכה הברייתא, תלמוד לומר, לכן אמרה התורה אמהות ב' באוזנו ובדלת. הכיצד מתקיימת מצוות הרציעה בפועל שהוא דוקר והולך את אוזנו של העבד כשנותנה על הדלת, עד שמגיע המרצע אצל דלת. וממשיכה הברייתא שמהמילה דלת שומע אני לכאורה, שניתן לקיים את הרציעה בין בדלת שעקורה מן המזוזה ומוטלת לארץ, ובין בדלת שאינה עקורה. תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, כדי להקיש את המזוזה לדלת. מה מזוזה היא דווקא מעומד, שהרי בלאו הכי זה לא נקרא מזוזה, אף דלת נמי גם היא צריכה להיות דווקא במעומד. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא את התוספתא. רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. כאשר רש"י מסביר כמין חומר צרור מרגליות או בסמים שתלוי בצוואר נשים לתכשיט, ובאנלוגיה להדרשה של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא ביאר את הקשר בין העבדות לבין רציעת האוזן. ורבנו תם לעומת זאת פירש שמשמעות המילה חומר זה מעשה. וכן פירש הערוך שבלשון ערבי כשאדם אומר לחברו מה מעשיך, הוא אומר לו מה חמרך. וכך דרש רבן יוחנן בן זכאי, מה נשתנה האוזן מכל איברים שבגוף שדווקא שם רוצים את העבד? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ומזה נדייק שהם עבדים רק של ריבונו של עולם ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, לכן הוא ירצה. ודרשה נוספת, ורבי שמעון ברבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה הדלת ומזוזה מכל הכלים שבבית שדווקא בסמוך להם התבצעת הרציעה, שאמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, וממילה ניתן להבין ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, ובכל זאת, והלך זה וקנה אדון לעצמו, לכן היא רצה בפניהם. ואומרת המשנה, עבד כנעני נקנה לאדון בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו לחירות בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו. אלו דברי רבי מאיר. וחכמים לעומת זאת אומרים שהוא קונה את עצמו בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. הוא מסביר רשי שלפי רבי מאיר, העבד קונה את עצמו מיד רבו בכסף על ידי אחרים, שאחרים ייתנו את הכסף לרבו על מנת שיהיה זה העבד בן חורין, אבל הוא העבד עצמו לא יקבל מהם את הכסף, ואפילו על מנת שאין לרבו רשות בו, מפני שרבי מאיר סבר שאין קניין לעבד בלא רבו. וחכמים שאמרו שהוא יכול לפדות את עצמו בכסף על ידי עצמו, זה ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים, שהרי העבד אין לו כלום משל עצמו, שאם הוא מצא מציאה או קיבל מתנה, הכל הולך לרבו, ולכן אם הוא בא לפדות בכסף על ידי עצמו, צריך הכסף להיות משל אחרים, ויתנו את הכסף לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו. ועל הדין הראשון שאמרה המשנה שעבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, שואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא, דכתיב. שכתוב בפסוק נקרא בפנים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ואחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. ומהלשון אחוזה משמע שכשן הכתוב את העבדים הכנעניים לשדה אחוזה, אז כשם שמה שדה אחוזה נקנה בכסף בשטר ובחזקה, אף עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. שואלת על כך הגמרא, אם אתה עושה הקש בין עבד כנעני לשדה אחוזה, אז אולי תאמר, אם מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל, אף עבד כנעני חוזר לבעלים הראשונים שלו ביובל? עונה הגמרא, תלמוד לומר, באה התורה ומיעתה לעולם בהם תעבודו. ומכאן שעבד כנעני עובד לעולם ולא משתחרר ביובל. ומביאה הגמרא, תנא, שנינו בברייתא, שעבד כנעני נקנה אף בחליפין. וממילא נשאלת השאלה, מדוע התנא של המשנה שלנו לא אמר שעבד כנעני נקנה גם בחליפין? עונה על כך הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, מילתא דליתא במטלטלין קטני, מילתא דאיתא במטלטלין לא קטני. דרכי קניין ששייכים בעבד ולא שייכים בשאר מטלטלין, כתב התנא, אבל קניין חליפין, שזה קניין שקיים גם בשאר מטלטלין, לא היה צריך התנא להשמיע לנו, שניתן לקנות בו גם את העבד. ממשיכה הגמרא, אמר שמואל, עבד כנעני נקנה במשיכה. הוא מפרט שמואל כיצד זה עובד בפועל. אם תקפו, זאת אומרת שהקונה אחז את העבד בחוזקה, ובעקבות כך הובא אצלו העבד, הרי על ידי כך הקונה קנאו. אבל אם קראו הקונה לעבד, ובעקבות כך הובא אצלו העבד, אז הקונה לא קנאו, שהעבד בא אליו מדעתו, ולכן זו לא נקראת משיכה. מקשה הגמרא על דברי שמואל, בישלמה נוח לי להבין לתנא דידן, לתנא של המשנה שלנו, שלא הזכיר שעבד כנעני נקנה במשיכה, מפני שמילתא דאיתא במטלטלה לא קטני, ומילתא דליתא במטלטלה קטני. שהרי הוא הזכיר רק דרכי קניין שמועילים בעבד כנעני ולא מועילים במטלטלין, ומשיכה כן מועילה במטלטלין. אלא לתנא ברא, לתנא החיצון, דהיינו התנא של הברייתא, שאמר שגם חליפין היא אחד מהאופנים שבהם נקנה עבד כנעני, ניתנה משיכה. מדוע הוא לא אמר שעבד כנעני נקנה גם במשיכה? ומזה שהוא לא שנה את אופן הקניין של משיכה, משמע שלא כשמואל. מתרצת הגמרא, כי קטני, מה שכתב התנא בברייתא, זה רק מילתא דאיתא בין במקרקעי בין במטלטלי. אופני קניין שקיימים גם בקרקעות וגם במטלטלים. משיכה לעומת זאת דבמטלטלי איתא במקרקעי ליתא, שהיא דרך קניין שרלוונטית למטלטלין, אבל לא קיימת בקרקעות, לא קטני. התנא לא שנה אותה, וממילא אין כאן סתירה לדברי שמואל שאמר שעבד כנעני נקנה גם במשיכה. הוא מצטט את הגמרא את המשך דברי שמואל, כיצד כפו ובא אצלו קנאו, קראו ובא אצלו לא קנאו. ושואלת על כך הגמרא, וקראו ובא אצלו, הוא לא נקנה לו על ידי כך, והתניא. והרי שנינו בתוספתא לגבי קניין בהמה גסה, כיצד מתבצע קניין במסירה, שאם אחזה בתלפה, דהיינו ברגלה, או בשערה, כגון השיער שבראש הסוס, או בעוקף שעליה, או בשליף שעליה, ושליף הכוונה מסוי, או בפרומביה, שזה הרסן שבפיה, או ובזוג, שזה הפעמון שנמצא שבצברה, שבכל האופנים הללו קנה, וכיצד קונים בהמה במשיכה, אם קורא לה והיא בא, או שהיא קישה, הרביץ לה במקל, ובעקבות כך, ורצת לפניו, שכיוון שעקרה יד ורגל, קנה. וכיוון שאנחנו קוראים ברייתא, מסתבר את הגרסה שמביא מסורת השס מכתב יד, שרבי אחי ואמר לה, רבי אחה אומר, שלא מספיק שהיא תעקור יד ורגל, אלא עד שתיהלך לפניו מלוא קומתה. זאת אומרת שהיא תזוז ממקומה למרחק שמקביל לאורך גופה. ולכאורה התוספתא סותרת את דברי שמואל, שהרי הסבירה התוספתא שבמשיכה זה כאשר קורא לה והיא באה. ושמואל אמר שאם הוא קרא לעבד והוא בא אצלו, הוא לא קנאו. אמרי, ענו על כך את התשובה הבאה, בהמה עדת הדמרה אז לה, הבהמה על דעת הקורא אותה היא הולכת, לפי שאין לדעת בפני עצמה. ולכן זה נחשב כעניין משיכה. מה שאין כן העבד, הדעת הדנף שכאזיל. הוא זז ממקומו ונענה לקריאה על דעת עצמו, ולכן זה לא נחשב שמי שקרא לא משך אותו. ועוד באותו עניין, אמר רבשי, עבד קטן כבהמה דמי. שעבד קטן דומה לבהמה שהרי אין לו דעת. אז הוא... כך שאם הקונה רצה לבצע את המשיכה, והוא קרא לו לשם קנייה ובא אצלו הקטן, קנאו בכך האדון. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא. כיצד קונים עבד קנעני בחזקה? אם התיר לו העבד את מנעלו של האדון, או שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ, או שיפשיטו או הרחיצו, או שחו בשמן או גרדו בבית המרחץ בכלי המיועד לגירוד, או ילבישו או ינילו או יגביו, על ידי כך קנאו האדון. ולעניין ההגבאה אמר רבי שמעון, לא תהה חזקה גדולה מהגבאה, שהגבאה קונה בכל מקום. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא על דברי רבי שמעון, מה היא כאמר? מה עניין הגבאה? דאלמה שהזכיר רבי שמעון, להגבאה שהזכיר כאן תנא קמא. שהרי הגבאה באלמה שהזכיר רבי שמעון, הכוונה שהלוקח מגביה את החפץ. וכאן, תנא קמא דיבר על הגבאה שהעבד מגביה את האדון, ועל ידי כך האדון קונה אותו, משום שזו נחשבת עבודה שהלוקח משעבד בו לקנותו בחוזקה. עונה על כך, אמר רבשי שכך צריך להבין את התוספתא, שתנא קמא אמר שאם יגביאו הוא האדון לרבו, קנאו על ידי כך רבו, ומזה תבין שאם יגביאו רבו לא, דהיינו לעבד, לא קנאו רבו. זאת אומרת שלפי תנא קמא, קניין הגבאה לא מועיל בעבדים, ועל כך אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבאה, שהגבאה יותר מועילה מאשר קניין חזקה, שהרי הגבאה קונה בכל מקום. שעל ידי הגבאה ניתן לקנות מטלטלים אפילו ברשות הרבים ואפילו ברשות המקנה, מה שאין כן בקניין חזקה. על פי זה מקשה הגמרא, השתא, אז עכשיו דאמרת, יגביאו הוא העבד לרבו, קנאו בכך רבו, כי זה נחשב לקניין חזקה, אלא מעתה שפחה קנענית תיקנה בביאה, שהרי אם האדון יבוא עליה, על מנת לקנותה, מבחינה פיזית הגוף של האדון נמצא על הגוף שלה, ועל ידי כך היא מגביאה אותו. והרי יש ברייתא מפורשת בדף י' ששפחה קנענית לא נקנית בביאה. מתרצת הגמרא, כי כאמרינן. מה שאמרנו, שעבד שהגביה את האדון, האדון קונה אותו בכך, זה רק כאשר זה האדון נהנה וזה העבד מצטער. ולכן זה נחשב חזקת שיעבוד. מה שאין כן הכה, כאן שהאדון בעל שפחה קנענית, זה נהנה וזה נהנהו. ולכן זה לא נחשב שיש כאן חזקת שיעבוד. ממשיכה הגמרא ומקשה, אז אם כך, כאשר האדון בעל השפחה הקנענית שלא כדרכה, ואין לה הנאה בכך, מה היא כלמימר? מדוע תאמר שהיא לא תיקנה בביאה זו? ענה על כך, אמר רבה חי בר עדה דמין אחה, דבר ראשון, מן לימלן דלו הנאה איתלו לתרוויו. מי אמר שבביאה שלא כדרכה אין הנאה לשניהם, ואם כך אין פה חזקת שיעבוד. ועוד דבר שני, מלשון הפסוק נקרא בפנים, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם. ובפסוק משכבי אישה כתיב, ומזה לומדים שכישה כתוב לביאה כדרכה, לביאה לשלו כדרכה. ולכן, אם שפחה קנענית לא נקנית בביאה כדרכה, אז היא גם לא נקנית בביאה שלו כדרכה. ומספר את הגמרא, רבי יהודה הינדוע, שהיה מארץ קושי, הכוונה שהוא היה מהודו, גר שאין לו יורשים, אבל הוא היה חלש, חלה אותו רבי יהודה, על במרזוטרה לשיולי בי. לבקר אותו ולשאול בשלומו, חזיי ראה מרזוטרה, דתקיף לאל מטובה, שרבי יהודה הינדוע היה גוסס ונוטה למות. אז אמר למזוטרה, לאבדי של רבי יהודה, שלוף לי מסנאי, חלוץ את המנהלים שלי, ואמתינו לביתה, ותיקח אותם לבית שלי. הוא מסביר רשי שעל ידי כך הוא התכוון לקנותו בחזקה, שבזמן שימות אדונו, העבד יהיה עסוק בעבדות עבור מרזוטרה, ועל ידי כך הוא יקנה אותו בקניין חזקה. הוא מביא הגמרא שתי גרסאות, מדוע הקפיד מרזוטרה, שהעבד לא יהיה אפילו רגע אחד חופשי. איקא דאמרי, יש אומרים שאותו עבד גדול הווה, הוא היה מעל גיל 13, ולכן נזהר מרזוטרה שהוא לא יזכה את עצמו מן ההפקר. ולפיכך קדם לפני המיטה וזכה בו. הפכנו דף, זה רבי יהודה הינדיה פירש למיטה, וזה מרזוטרה פירש לחיים. כך שאותו עבד לא נשאר אפילו רגע אחד בלא אדון חי. ואיקא דאמרי, ויש אומרים גרסה שנייה להסבר האירוע, שאותו עבד קטן הווה, דהיינו מתחת לגיל 13, ואף על פי כן, הוא צריך מרזוטרה לפעול באופן הזה, מפני שמרזוטרה הוא דלא כאבא שאול, דתניה שכך שנינו בברייתא, גר שמת ובזבזו. דהיינו, בזזו ישראל את נכסיו, והיו בהן בנכסים עבדים. אז בין אם העבדים היו גדולים, בין אם הם היו קטנים, הם קנו עצמן בני חורין במיטת אדוניהם הגר. אבא שאול חולק ואומר שרק העבדים הגדולים קנו עצמם בני חורים, אבל העבדים הקטנים כל המחזיק בהן. אפילו לאחר שיעבור זמן מסוים זכה בהן. והיות שמר זוטרה סבר כתנא קמא ולא כאבא שאול, הוא לא רצה שהעבד הקטן יקנה את עצמו ויהיה בן חורין. עד לכאן דף כ"ב. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי יהודה הינדואה, תלמיד חכם שהיה מארץ הודו. וזו הזדמנות לדבר על תלמידת חכמים מהודו. פרחה ססון הייתה אשת עסקים יהודיה הודית בריטית, בת למשפחת ססון שהיו מכונים הרוטשילדים של המזרח, שמוצאה היה מבגדד. היא נודעה כפילנטרופית וכן כרבנית מלומדת ופעילה ציונית. היא הייתה בכורה מבין 12 אחיה ואחיותיה. בנעוריה היא קיבלה חינוך פרטי מרבנים שהגיעו למומבאי מבגדד, ובמקביל היא רכשה השכלה כללית בבית ספר נוצרי יוקרתי במומבאי, כך שעד גיל 17 היא ידעה את השפות עברית, ארמית, ערבית, בגדדית יהודית, הינדוסטנית, אנגלית, צרפתית וגרמנית. היא נודעה כתומכת גדולה של המפעל לתחיית העברית ובפעילות תרבותית עברית ככלל. היא נעמה למען מטרות עבריות וציוניות מעל במות שונות בהודו, לאחר מכן בבריטניה. בזכות חינוכה פרטים מרבנים, היא הייתה מלומדת היטב בכתבי הקודש היהודיים, ויצא לשם של אישה הבקיאה ברזי היהדות. לאורך חייה היא פרסמה מספר מאמרים בכתבי עת יהודיים על סוגיות שונות בהיסטוריה והדת היהודית, כולל מאמר על הגותו של רשי. בנה דוד היה אספן של כתבי יד יהודיים נדירים, והיא נהגה לתמוך במאמציו וללמוד את כתבי היד. מסופר שבאחת מנסיעותיה לבגדד היא שעתה בעיר לאורך כשלושה חודשים, שבמהלכם ניתן לה הכבוד לקרוא בתורה באופן קבוע בבית הכנסת בעיר. היא זכתה לשם התואר רבנית, ובשנת 1924 היא קיבלה את הכבוד להיות האישה הראשונה המשמשת כיושבת הראש של הכנס השנתי של בית המדרש לרבנים בלונדון. שם היא נעמה את הנאום הפותח בכנס. הנאום הודפס כנספח לספרו של הרב יואל לייבה לוי הרצוג אמרי יואל. בנאום שמטובל בדברי תורה ותלמוד, ציינה שהיא אסירה תודה על ההזדמנות שניתנה לה לנאום בפני הקהל המכובד, אך גם עסקה בזכויות נשים, ונספה בהם בכך שרק 70 שנה לאחר פתיחת המוסד, ניתנה הזדמנות לאישה לנהל את האספה השנתית. בין היתר, היא התכתבה עם הבן ישחי, עם הרב יצחק ניסים, ועם האיסה ברכה, לא הוא הרב יעקב שאול אלישער, אשר התייחסו אליה בכבוד רב. הבן ישחי אף חיבר לכבודה מעין שיר חידה, אותו הוא פרסם באחד מספריו. כמה משאלותיה לרב ניסים התפרסמו בספרי השו"ת שלו, ושאלות נוספות שהיא שאלה רבנים נוספים ותשובותיהם כונסו בספר משפחת ססון. באחת מנסיעותיה לדמשק היא נפגשה עם החכם בשי של יהודי סוריה, הרב שלמה אליעזר אלפנדרי, ודנה עמו באריכות על ענייני המסורת היהודית. הרב יצחק ניסים, ששמע על חילופי הדברים מהרב אלפנדרי, התלהב מלמדנותה של פרחה, ולאחר פטירתה אף רצה לפרסם את תוכן הדיונים מהפגישה בדמשק, אך כנראה לא עלה בידו לעשות כן. מלבד רבנים, היא התכתבה גם עם מלומדים, כגון עם דוד ילין, אשר הקדיש לה את אחד ממאמריו, ועם פרופסור אברהם שלום יהודה, שאף חיבר לכבודה שיר. היא נפטרה בשנת 1936 בלונדון. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הספיד אותה לאחר לכתה והכתיר אותה כבאר חיה של תורה יראת שמיים, תבונה, טוב לב ונדיבות. מהבאר הנפלאה שלה, ישראל יכולה לשאוב שפע עידוד והשראה אצילית.